ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום ראש השנה דף חף זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה בדף חף זיין. פותחים בציטוט מהמשנה לגבי השופר של ראש השנה, ופיו מצופה זהב. הגמרא שואלת, והתניא ציפה לו זהב, במקום הנחת פיו פסול, שלא במקום הנחת פיו כשר. אז איך אתה אומר פיו מצופה זהב, בזמן שזה סיבה לפסול את השופר? אמר אביי, כי תנא נמי מתניתין, שציפוהו זהב, שלא במקום הנחת פה תנן. כלומר, כן מצופה זהב לפי המשנה, אבל לא בדיוק במקום שמניחים את הפה, כי אסור שיהיה חציצה בין הפה של התוקע והשופר עצמה. שופר של ראש השנה מוזכר במשנה שהיו שתי חצוצרות מן הצדדים, וגם השופר מאריך והחצוצרות מקצרות. בשוליים ממול, תחת הכותרת נושא, כתבנו, מה דקטני דתקעו בראש השנה בשופר וחצוצרות, משמע דתרי קלי משתמעי. אנחנו מדברים בתקיעות שהיו בבית המקדש, שביחד עם השופרות היו גם חצוצרות. בכותרת מבנה שיש לנו כאן בשוליים, משולשים יופיעו בשני כיוונים, והם עבורנו מעקב. השפיץ למעלה קושיות, שפיץ למטה תשובות. הזכרנו שמשמע שתרי קלי משתמעי, דהיינו שני קולות בבת אחת, אפשר להבחין ולצאת ידי חובה במצווה שבו קוים על ידי השמעת קולות, בין אם זה קריאה או שופר וכדומה. נבחון את זה כעת בגמרא. הגמרא שואלת, ותרי קלי מי משתמעי? אמרנו שיש לנו שופר וחצוצרות, האם זה באמת אפשר לשמוע? הרי יש מצווה בראש השנה לשמוע כל שופר, אז איך זה ייתכן אם גם בו בזמן תוקעים או משמיעים או תוקעים בחצוצרות? והתניא, זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, מה שאין הפה יכולה לדבר ואין האוזן יכולה לשמוע. כלפי מתן תורה, עשרת הדיברות, אז הקדוש ברוך הוא השמיע זכור ושמור בדיבור אחד, אבל בן אדם במצב כזה לא יכול לקלוט, אין האוזן יכולה לשמוע בדיבור אחד. הגמרא עונה, אתה צודק, לכך מעריך בשופר. לכן המשנה אומרת שבסיום התקיעות שומעים רק השופר. השופר מעריך אחרי שנעצר השמעת כל החצוצרות. עכשיו, עם הידיעה הזאת יש לדייק למימרה, דכי שמע סוף תקיעה בלא תחילת תקיעה יצא. במסיבות האלו אמרנו ש תרי קולי לא משתמע, אז התחילה שבו החצוצרות והשופר תקעו אותם ביחד באמת לא יצאו ידי חובה, רק בקטע הסופי שהשמיעו רק השופר יוצאים. אז אפשר לדייק, כמו שאמרנו, שאם שומעים הסוף בלי ההתחלה יוצאים, וממילא תחילת תקיעה בלא סוף תקיעה יצא גם זה. רשין שורה שנייה אומרו ממילא, דמה לי סוף לא תחילה, ומה לי תחילה בלא סוף. ומי שמדבאי לא טובי, התרווי הוא, מאחר שמטרת הגמרא זה הקשות בהמשך, על שני הנקודות האלו, על שתי הנקודות האלו, דייק הדיוק הזה. היה חשוב לדייק את הדיוק הזה, שגם תחילה בלא סוף יצא. עכשיו אנחנו רוצים לשאול, תשמע, תקע בראשונה ומשך בשנייה כשתיים, אין בידו אלא אחת. יש כידוע מלחיות, זיכרונות ושופרות בתפילה של 18 של מוסף יום כיפור, והתקיעה, תקיעת השופר, מסודר לפי הברכות האלו. ברשי הוא משך בשנייה כשתיים, לפי שהיה צריך לתקוע כאן שתי תקיעות רצופות, כלומר זה אחר זה, אחת לפשוטה לאחריה. למשל, ידוע, יש תקיעה, תרועה, תקיעה. אני נוקט את זה רק כמשל, כדוגמה. יש עוד דוגמאות, אבל תקיעה, תרועה, תקיעה, לכל כל שבור, בין אם זה שברים, בין אם זה תרועות, צריך להיות מה שנקרא פשוטה לפניה, פשוטה לאחריה. אז ידוע, כפי עוד פעם, תוקעים תקיעה, תרועה, תקיעה. מה בסדרה הבאה? עוד פעם, תקיעה, תרועה או תקיעה. שוב פעם, רק לדוגמה. ורשי אומר, אחת לפשוטה לאחריה, דמלכיות, כשמסיימים את התקיעות של המלכיות, יש, זה אחד משלושת הברכות שב-18, ואחת לפשוטה לפניה דזיכרונות. אז בסיום התקיעות של המלכיות, תוקעים תקיעה, תרועה, תקיעה. עכשיו התקיעה הזאת היא האחרונה של המלכיות, ואז ממשיכים תקיעה, עוד פעם תרועה או תקיעה, לתחילת הזיכרונות. אז אם התוקע תקע בשנייה, זה מה שהזכרנו עכשיו ברשי, תקיעה שהיא מבחינת זמן מאריך כשניים, והוא רוצה, הוא מנסה לצאת בו סוף המלכיות ותחילת הזיכרונות, לא מועיל לו, אין בידו אלא אחת. עמי, למה אתה אומר כך? תסלק לביטלתי. כמו שתחילה בלא סוף וסוף בלא תחילה יוצאים, הנה יש לך סוף של המלכיות, יש לה תחילה של הזיכרונות, למה הוא לא יוצא ידי שניהם? הגמרא עונה, כדי לצאת ידי שניהם אתה צריך להפסיק באותו תקיעה אחת ארוכה, כדי לחשב גם לסוף המלכיות וגם לתחילת הזיכרונות, זה לא עושים. זה פסוקי תקיעת המהדדי לא פסקינה. זה עוד פעולה נוספת שלחתוך באמצע כדי לחשב לשני חלקים, זה לא אומרים. לפני כן דיברנו על תחילה בלא סוף וסוף בלא תחילה, אבל זה לא גרם לנו לזדקק, לחתוך בין שניהם. אז לכן אין כאן קושיה. תשמע, התוקע לתוך הבור או לתוך הדות או לתוך הפיטס, פיטס זה גם איזה חבית גדולה, זה משנה בדף חף חט. אז המשנה אומרת, אם כל שופר שמע יצא, ואם כל הברה שמע לא יצא. כל הברה זה כמו שאנחנו קוראים היום הד. הגמרא שואלת, עמי, למה אם שמעת כל הברה אתה אומר לא יצא? ליפוק בתחילת תקיעה מקמי דלעבי אבקלה, למה שלא יצא בהתחלה, לפני שהתערבב הקולות ביצירת אותו הברה? אלא תרתי קלי, מחד גברה לא משתמי, כמו הדוגמה של התוקע לתוך הבור. מקרי גברי, כלומר שתי קולות שיוצא משני אנשים, משתמי. ולכן הדוגמה שראינו מקודם, החצוצרות וכל השופר, שזה יוצא משני אנשים, זה ניתן לצאת בו הגמרא. אבל בכך לא הסתיים הסיפור. הגמרא שואלת, ומתרי גברי מי משתמי? והתניא, בתורה, כלומר בקריאת התורה, אחד קורא ואחד מתרגם. תרגמים זה דבר שמעט נוהגים עד היום. יש קהילות ש בזמן קריאת התורה, אחד קורא פסוק ואחד אומר את האונקלוס. ובלבד שלא יהיה, שלא יהיה אחד קורא ושניים מתרגמים. אז מה רואים? שאם שניים מתרגמים זה לא מועיל, זה לא יוצא, לא יוצא בכך. אז איך אמרת מקודם שמתרי גברי כן משתמע תרי קולי? הגמור עונה, העניין של השופר, שזה ענייננו, לא דמיה אלא לספר, ספר של אותו מקור שצוטט עכשיו בעניין קריאת התורה. כתוב בספר בהלל ובמגילה, אפילו עשה קורין, מי ששומע וזקוק לצאת על ידי שמיעתו, הוא יצא ידי חובה. אלמה, מה ההבדל? איך זה שאמרת שבהלל ובמגילה גם עם עשרה קורין אדם יכול לצאת ידי חובה? כיוון דחביב יהיב דעתי. מה זה חביב? מה שכתב חדשה היא לו, דבר שהוא לא יומי, לא שבועי, אלא לעתים רחוקות, כמו מגילה שזה פעם אחת בשנה, זה הופך את הדבר להיות חביב, אז הוא נותן דעתו. הכנה מגם לגבי השופר והחצוצרות, כיוון דחביב יעיב דעתי ושמע. אלא שואלת הגמרא, למה מעריך בשופר? מה שהזכרנו מקודם, לכאורה אין צורך למעריך בשופר. אמרנו מקודם שיש לצורך להעריך בשופר כדי שהוא ישמע רק השופר, אבל עכשיו שאתה אומר שאם מדובר בחביבות, אז תרי קלי מתרי גברי כן משתמע, אז זה מה שהיה אצל החצוצרות בשופר. מספיק שהם נשמעים ביחד בלי צורך להעריך בשופר בסוף. הגמרא עונה, מבחינת לצאת ידי חובה אתה צודק, לא צריך להעריך בשופר, אבל בכל זאת המשנה אומר שכן. למה? לידע שמצוות היום בשופר, כי מדובר בראש השנה, אז כדי לדעת שהעיקר מצוות היום הוא תקיעת שופר, לכן הוא מעריך בשופר. ובתניות בשל זוכרים כפופים ופיו מצופה כסף. שואלת רומא, מה ישנה הטעם דזהב ומה ישנה אחד הכסף? למה שבעניין השופע שהוא ראש השנה ציפו אותו בזהב, שהוא הרבה יותר יקר מכסף, ובתעניות רק בכסף? הגמרא עונה, אי באי תימה, כל כינופיה, כינופה זה לאסוף אנשים יחד, וזה מה שזה המטרה שבהשמעת הקולות בתעניות, לאסוף את הציבור יחד, להתפלל יחד, יש קריאת התורה, יש דברים שעושים הציבור ביחד כמו שמתואר במסכת תענית. אז לכן יש צורך לכינופיה, לאסיפת אנשים. אז כשמדובר באסיפה, דכסף הוא, זה המתכת שמיועד למטרה זאת. תכתיב, עשה לך שתי חצוצות כסף, והחצוצות האלו שבפסוק היו לשם אסיפת הציבור. והיא בעיית אימה, התורה חסה הממונן של ישראל, הכסף הוא הרבה יותר זול מזהב, אז לכן מזה שהתורה חסה הממונון של ישראל, החיוב הוא במתכת הזול, דהיינו כסף. שואל את הגמרא, התנאי נבד כסף, אז גם בראש השנה שיעשו על בסיס תורה חסה הממונון של ישראל, תעשה גם שם כסף. למה בשופר של ראש השנה זה היה בזהב? אפילו אחי, יש כאן שני שיקולים, מצד אחד חסה הממונון של ישראל, ומצד שני כבוד יום טוב עדיף, זה שיקול שגובר, ומשום כבוד יום טוב עשו את השופר של ראש השנה בזהב. רב פאבו בר שמואל סבר למעבד עובדה כמתניתין, הוא חשב שגם במקומו איפה שהוא היה גר, לעשות כמו המשנה, לתקוע ביום ראש השנה בשופרות וחצוצות יחד. אמר לרבה, לא אמרו אלא במקדש, זה לא דבר שאמור להיות מנהג בכל המקומות. תניה נמי הכי, יש ביתה שמחזקת את תשובת רבה. באמת אומרים במקדש, מה שדיברנו על חצוצות ושופר זה במקדש בגבולים. מקום שיש חצוצות אין שופר, מקום שיש שופר אין חצוצות. עכשיו מה זה מקום שיש חצוצות? זה כמו תעניות, תעניות ציבור, זה דורש שימוש בחצוצרות, אז אין שופר ביחד. וגם מקום שיש שופר כמו ראש השנה ויובל, אין חצוצרות. וכן הנהיג, עכשיו כן הנהיג כמשנתנו שופר וחצוצרות, ובכלל בצורה ברב חנניה בן חדיו בסיכני, זה שם מקום. וכשבא הדבר אצל חכמים אמרו, לא היו נוגעים כאלה בשערי מזרח ובהר הבית בלבד. אמר רבה ויתם רבי שוב הנביא, מי קרא שרק במקדש נוהגים בחצוצות עם השופרות? תכתיב, בחצוצות וכל שופר הריו לפני המלך השם. לפני המלך השם הוא דבר עם החצוצות וכל שופר, אבל באלמה, כאילו בשאר מקומות שלא נקרא לפני השם, לא שווה היובל ראש השנה לתקיעה ולברכות וכו'. מיד אנחנו רואים שימוש בצורת מה שאנחנו מכנים הרגש, וגם יש מספר מי אחד ושתיים, ובצד תחת הכותר מפני כתבנו שני לשונות ברבי שמר ברבי יצחק שמר דבראש השנה אומרים זה היום תחילת מעשיך זיכרון ליום ראשון. הגמרא, אמר רב שמואל בר יצחק, כמן מצלינן העידנה, לפי איזו שיטה בתנאים אומרים בתפילה זה היום תחילת מעשר הזיכרון ליום ראשון, כמן כרבי אליעזר, דמר בתשרי נברא העולם, בתשרי חוגגים ראש השנה, אז זה סביר שבתשרי גם נברא העולם. מטיף רב עינה, שווה יובל ראש השנה לתקיעה ולברכות. אז לפי הקריאה הפשטני ביותר כתוב פה שיובל, שזה ביום כיפור, יובל וראש השנה הם אותו דבר. על זה רב עינה שואל, והעיקה זה היום תחילת מעשיך זיכרון ליום ראשון, דבראש השנה איתה ביובל לטה, זה יום ראשון, זה ראש השנה, לא שייך ליובל. אז מה נאמר מקודם ששווה יובל לראש השנה? הגמרא עונה, כי קטני, מה שכתוב שהם שווים, השערה. זה לגבי הצורך לשופר, ולגבי נוסח התפילה של 18 לברכות. אבל התנא לא מתיימר לומר שהם שווים בכך בעניין מעשה בראשית. רב שישה ברייד רבידי, מתני הכי, אמר רב שמואל בר יצחק, הדתנן שווה יובל לראש השנה לתקיעה ולברכות, כמן דלא כרבי אליעזר, דאי רבי אליעזר כיוון דאמר בתשרי נברא העולם, האיכא זה היום תחילת מעשיך זיכרון ליום ראשון, דבראש השנה איתה וביובל לטה, לפי רבי אליעזר שבתשרי נברא העולם, אי אפשר לומר שיובל שווה לראש השנה. אז הגמרא דוחה את הקביעה של רב שמואל ואומר, כי קטני השערה, מה שכתוב במקור שהם שווים זה לגבי התקיעה והברכות, אבל לא לגבי הנקודה הזאת של בתשרי נברא העולם. לכן המקור הזה כן יכול להיות לפי רבי אליעזר. ושוב פעם, מה שיובל בראש השנה, יובל שוב פעם זה יום כיפור, כי ביום כיפור נכנס שנת היובל, או דיני יובל נכנסים לתוקף ביום כיפור, הם שווים לגבי תקיעה וברכות, אבל לא לגבי זמן שבריאת העולם. ולכן עוד פעם אנחנו אומרים שהמשנה מסתדרת גם על איבד הרבי אליעזר. המשנה, שופר שנסדק סדק ודיבקו פסול. רשי כותב פסול דהב אלי כשני שופרות, שברי שופרות פסול. האמת היא שהדיבור המתחיל של רשי פסול מתאים גם לקטע הזה של המשנה שדיבק שברי שופרות, זה כמו גם כמו שני שופרות. ממשיך הגמרא בעמוד ב', ניקב והוא סתמו, אם מעכב את התקיעה פסול. יש פירושים שונים על מה מעכב, מה הכוונה מעכב ומה מעכב. אנחנו נפרש כמו הפירוש המקובל, שאם הנקב שנוצר הוא מעכב התקיעה, כלומר אי אפשר להשמיע התקיעה בגלל הנקב, זה שאתה סותמו זה לא מועיל. ואם לאו, אם גם אם הנקב היה אפשר לתקוע בו ואתה סתמת את הנקב, כשר. התוקע לתוך הבור או לתוך הדוד או לתוך הפיטס, אם כל שופר שמע יצא, אם כל הברה שמע לא יצא. פיטס הוא חבית, חבית גדולה, ואם הוא שומע, מזהה שהוא שומע כל השופר בסדר, אבל אם זה כל הברה הוא שומע הד, הוא לא יוצא. מי שהיה עובר אחרי בית הכנסת או שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת ושמע כל שופר או כל מגילה, אם כיוון ליבו יצא, ואם לאו לא יצא. אף על פי שזה שמע וזה שמע, זה כיוון ליבו וזה לא כיוון ליבו. הגמרא, לפני שנתקדם בגמרא, הנושא שכתבנו בשוליים, שינויים ותוספות בגוף השופר והשפעתם על קולו. הגמרא, תנו רבנן, ארוך וקצרו, כשר. היה לך שופר ארוך, קיצרת אותו, הוא כשר. גרדו ומידו על גלדו, כשר. אם הוא קילף את השופר עד כדי כך שהוא נהיה עכשיו דק, זה כשר. ציפהו זהב, במקום הנחת פה פסול, שלא במקום הנחת פה כשר. ציפהו זהב מבפנים פסול. הסיבה לכך שהקול שאתה משמיע, אתה משמיע קול דרך זהב. רש"י אומר בעוד בקיצור, אומר שהתקיעה בזהב, אז זה לא שופר. אבל מבחוץ, אם ציפית את השופר בזהב מבחוץ, אם נשתנה קולו מכמות שהיה פסול, ואם לאו, אם הקול נשאר אותו דבר למרות שציפית אותו בזהב, כשר. ניקב וסתמו, אם מעכב את התקיעה פסול, ואם לאו, כשר. אנחנו הסברנו את זה במשנה בשורה הראשונה. נתן שופר בתוך שופר, אם קול פנימי שמע יצא, ואם קול חיצון שמע לא יצא. רש"י מסביר, אם קול חיצון שמע לא יצא, דאיקה מחיצות הפנימי מפסקת התקיעה. ממשיך הגמרא, תנו רבנן, גרדו בין מבפנים בין מבחוץ כשר. גרדו ומידו על גלדו, כלומר השופר נהיה מאוד דק, כשר. הניח שופר בתוך שופר, אם קול פנימי שמע יצא, ואם קול חיצון שמע לא יצא. הפכו ותקע בו לא יצא. מה הפירוש הפכו? אמר רב פאפה, לא תימא דהפכי כקיתונה, קטונת, חוצה, שאדם הופך את החוצה, הצל החיצוני הופך להיות פנימי, והצל הפנימי הופך להיות חיצוני. לא על זה מדובר, כאילו לאו דווקא זה, אלא אגב, אם האדם שואל, הרי השופר דבר מוצק, קשוח, יכול להיות אפילו הווה אמינא לעשות כך? האמת היא כן, כי אם מחממים את השופר תוך מים רותחים, הוא נהיה גמיש, אז יש כזה אפשרות. אבל רב פאפה אומר שלא עד כדי כך התנא אומר הפכו, אלא מה? אלא שהרחיב את הקצר וקיצר את הרחב. ידוע שהשופר יש לו קצה אחד צר וקצה השני הוא רחב, שוב פעם, אם אתה מכניס את השופר לתוך מים רותחים, אפשר, הוא הופך להיות גמיש, ואז אתה יכול להרחיב את הקצר ולקצר את הרחב. זה פסול. מהי טעמה? תשובה, כי לרב מתנה, דיאמר רב מתנה, והעברת, כתוב ועברת כל שופר, דרך העברתו בעינן, כלומר, כדרך שהבעל חי, כדרך שהאיב שבראשו צומח השופר, כדרך שהוא נמצא בחיים על הבהמה. אז יש צד קצר, יש צד רחב, צריכים להשאיר אותם ככה. כך רש"י אומר בשורה בי, דרך עברתו כדרך שהעיל מעבירו בראשו בבהמה מחיים. אז אם אתה הופך את זה צד הרחב להיות צד הצר, אתה מרחיב אותו, זה לא כמו שהיה נמצא על הראש של הבעל חי. דיבק שברי שופרות פסול, תנו רבנן, הוסיף עליו כלשהו, בין במינו, בין שלא במינו, פסול. ניקב וסתמו, בין במינו, בין שלא במינו, פסול. גם את הסותם, את הנקב, עם חומר שנלקח משופר אחר, לא עוזר, לא עובד. רב נתן אומר, במינו, כשר, שלא במינו, פסול. במינו כשר, אמר רבי יוחנן, והוא שנשתייר רובו. בשולחן ערוך סימן תף קוף פי וו, אנחנו הוספנו בשוליים את לשון השולחן ערוך עם המשנה ברורה, מה זה אם נשתייר רובו? אם נשתייר רובו שלם, רצינו לומר באורך השופר לצד פיו. אז מהנקב עד צד פיו שאתה תוקע בו, אם זה רוב אורך השופר ורק מהנקב הלאה הוא מיעוט, אפשר לומר שאם סתמו במינו כשר. נמשיך בגמרא, מכלל דשלא במינו אף על פי שנשתייר רובו פסול. זה משנה א', לכן ראינו אות א' עם מעוין סביב רבי יוחנן. אלו הם שני לשונות ברבי יוחנן בשופר שניקב, וכאן הלשנה השנייה, איקה דמתני לה הסיפה. זאת אומרת, דברי רבי יוחנן על הסיפה. מה כתוב בסיפה? שלא במינו פסול. אמר רבי יוחנן, והוא שנפחת רובו. מכלל דבינו, דבמינו, אם סתמת את החור, את הנקב, במין השופר, אף הפי שנפחת רובו כשר. אז אנחנו רואים שלשנה שנייה מקילה ביחס ללשנה הראשונה. ציפי וזהב מבפנים פסול, כפי שאמרנו מקודם שאז התקיעה בזהב. מבחוץ, אם נשתנה קולו מכמות שהיה, פסול, ואם לאו, כשר. נסדק לאורכו, פסול. לרוחבו, אם הסדק הוא בהיקף השופר, לא באורך השופר, אם נשתייר בו שיעור תקיעה, כשר. כלומר, אם ממקום הסדק עד מקום הנחת פיו נשאר מה שנקרא פה שיעור תקיעה, נברר מה זה עוד מעט, אז הוא כשר. ואם לאו, אם הסדק הוא די קרוב למקום הנחת פיו, אז אנחנו אומרים פסול. וכמה שיעור תקיעה? התשובה, פירש רבי שמעון אומר, כדי שיורזנו בידו ויראה לכאן ולכאן, משני צדדי היד שלך. אז אתה תופס אותו, את השופר, ואם בולט, מספיק שופר בולט מכאן ומכאן, הוא כשר. רש"י כותב, אם נשתייר בו מן מקום הסדק עד מקום הנחת פיו, שיעור תקיעה כשר, חשב לי כמאן דשתק וכולי, זה נחשב כאילו הכל נלקח מכאן, לא נמצא פה, ואבי לי ארוך וקצור, וזה דומה לדין שהזכרנו מוקדם יותר, ארוך וקצרו. נחזור לגמרא. היה קולו דק או עבה או צרור, צרור או יש גרסה צרוד, כאשר שכל הקולות קשרים בשופר. שלחו לי לעבוד לשמואל, קדחו ותקע בו יצא. יש כאן הווה מינה, ורשי מביא אותו, קדחו, נקבו, וכסר כדייתך, נקב הנחת פה כמר. אז הגמרא שואלת, אם זה מה ששלחו לעבוד לשמואל, שיצרו נקב במקום הנחת פה, פשיטה, כולו נמי, מקדח קדחולו, כל השופעות ככה. אמר רבשי, שקדחו בזכותו. עכשיו, מה זה זכותו? רשי. שקדחו בזכותו, כשהוא מחובר בבהמה, עצם בולט מן הראש ונכנס לתוכו, לתוך השופר. ומוציאים אותו מתוכו. כי כשיוצרים שופר, אז דואגים לכך שיש להוציא אותו עצם שנמצא בתוך השופר. וזה פה בגמרא שלנו לא הוציאו, לא הוציאו את אותו עצם, אלא מה? אלא נקב את הזכות. זכות זה השם של אותו עצם. אז הם לא הוציאו את העצם מתוך השופר, אלא יצאו נקב בתוך העצם. אז זה מה ששלחו לעבוד לשמואל, שאם קדחו ותקע בו הוא קשר. מהו דתימה? הייתי חושב אחרת אם לא היו שולחים שזה קשר. מהו דתימה? מין במינו חוצץ. מה זה מין במינו? העצם והשופר כולם צמחו מראש הבהמה, זה מין במינו. והיה מקום לחשוב שגם במצב כזה, למרות שזה מין במינו, אבל לא הוצאת את עצם הזכות, הוא נחשב חציצה בינך לשופר. כמה שמלן שלא אומרים מין במינו חוצץ. התוקע לתוך הבור או לתוך הדוד, ואז המשך או לתוך הפיטס, עם כל שופר שמה יצא, ועם כל הברה שמה לא יצא. כעת סימון חדש, ובשוליים כתבנו שני לשונות ברב הונה. אז רואים פה א', ולקראת השורה השנייה מסוף עמוד נראה ב'. אמר רב הונה, לא שנו. מה שכתוב, שאם שמע כל שופר, כל שופר יצא, כל הבא לא יצא, ההבחנה הזאת לא שנו אלא לאותן העומדים על שפת הבור, שהם עומדים בחוץ, אבל אותן העומדים בבור שהן לכל שופר לעולם שמו, כך רשי אומר. אבל אותן עומדים בבור יצאו, תניא נמי הכי, התוקע לתוך הבור, לתוך הדוד יצא, והתנן לא יצא, אבל יש מקור שסותר, אלא לאו שמע מינה, היישוב שבין שני המקורות האלו כדרב הונה שמע מינה. מה זאת אומרת? מה שכתוב יצא, זה מדובר באלו שעמדו בתוך הבור. מה שכתוב לא יצא, זה לגבי אלו שעמדו מחוץ לבר, שפת הבור, ולא שמעו קול השופר, שמעו קול הברה. איקה דרמי להו מרמה. במקום שרב הונה בא ומפרש את המשנה בזה שאומר לא שנו אלא, כמו באלף, יש לשנה שנייה הזאת שמיד מעלה את שני המקורות, אחד אומר יצא ואחד אומר לא יצא, כסתירה. זה רמי לומירמה, כמו הלשון ורמינו. מצד אחד תנן, התוקע לתוך הבור, לתוך הדוד, לא יצא, והתניה יצא. אמר רב הונה, עכשיו רב הונה הוא בא ליישב את המקורות, לא קשה, כאן לאותן עומדים על שפת הבור, כאן לומדים בבור, כאן לאותן העומדים בבור, זה המקור שאומר יצא. הנושא שכתבנו בשוליים, דינו של רבה, יש לחלק בין מקצת תקיעה בבור למקצת תקיעה קודם עלות השחר. אמר רבה, אנחנו ממשיכים לחף ח' עמוד א', שמע מקצת תקיעה בבור, מקצת תקיעה על שפת הבור, יצא. מקצת תקיעה קודם של עמוד השחר, מקצת תקיעה לאחר של עמוד השחר, לא יצא. רש"י בראש העמוד, שמע מקצת התקיעה בבור וכו', כה סלקה דייתך. כידוע שרואים הביטוי הזה, אתם יודעים שמה שנגיד עכשיו הוא עומד להשתנות בהמשך, אבל לבינתיים מה אנחנו אמורים לחשוב? דהכי כמה, היה עומד על שפת הבור וחברו תוקע בבור ויצא לחוץ, תוקע מתחיל בתוך הבור ויוצא לחוץ, יצא בחצי התקיעה. זה שעומד על שפת הבור יוצא בחצי חצי האחרון של אותו תקיעה, והשמינן אחד ובקצת נמי יוצא. עכשיו בגמרא אנחנו קראנו שבמניין מקצת בבור, מקצת מחוץ לבור כן יוצא. מקצת היה תקיעה, אבל חצי מהתקיעה הייתה קודם שעלו מן השחר, וחצי השני היה אחר עלות השחר. עלות השחר הוא הזמן שבו מתחיל להיות קשר למצוות. לרוב מצוות, מצוות של היום, הם מעמוד השחר והעלה. עכשיו משהו תוקע לפני עלות השחר לא קשר. אמר לי אביי, מה ישנה? למה לגבי הבור, תקיעה בבור, אתה אומר שהוא כן יוצא בחצי שמחוץ לבור, ולגבי תקיעה לפני ואחרי עלות השחר, שהוא לא יוצא בחצי שאחרי עמוד השחר? הגמרא עונה, הטעם בעניין עמוד השחר דבעינה כולי תקיעה בחיובה ולקה. שורת הגמרא, החנמי בעניין הבור, נמי בעינה כולי תקיעה בחיובה ולקה, חיובה כוונה בקשרות, אבל אין, כי ההתחלה של התקיעה הייתה בבור, וזה שומע מחוץ לבור שומע כל העברה. אז למה בכל זאת יש הבדל? הגמרא עונה, הכי השתה, הטעם בעניין עמוד השחר, לילה לאו זמן חיובה הוא כלל. אף אחד לא יצא ידי חובה בתקיעה שלפני עמוד השחר. הכה בור מקום חיובה הוא לאותן עומדים בבור. זה שיש אחד שעומד מחוץ לבור זה משהו, נקרא לזה בעיה פרטי, אבל התקיעה בתוך הבור לאלו שעומדים בבור, הם שומעים שופר, זה מקום חיובה, וזה משליך על כך שהחצי השני ששומע אותו שעומד מחוץ לבור כשר, כי גם החצי הראשון לא בדיוק פסול, גם כי חצי הראשון של אותו תקיעה כשר לאלו שעומדים בבור. עכשיו שואלת הגמרא, ונציין מבחינת מבנה, יש כאן מספרים רומאים 1 ו-2 והבלטה בצורת פפיון. כתבנו בשוליים שהם שלבים בהבנת דברי רבה. 1. העומד על שפת הבור ויוצא בסוף התקיעה של חברו התוקע בבור ועולה מחוצה לו. 2. התוקע לעצמו והתחיל בבור ועולה משם יצא. בשלב הראשון, מספר אומר איך אנחנו נראה משולשים, והם מעקב, קושיות על הדין של רבה אחד, והפוך תשובות. נמשיך בגמרא. למימרה, דסבר רבה, עכשיו רבה הוא זה שהתחיל את הקטע האחרון, שמו הופיע בסוף חפזיין עמוד ב', אז יוצא שרבה סובר, שמע סוף תקיעה ולא תחילת תקיעה, יצא, כגון זה שעומד מחוץ לבור, והוא שומע סוף התקיעה של החברו שיוצא מתוך הבור ששם התחיל לתקוע. ואגב, המסקנות האלו הם דומים למה שראינו בדף חבזי. אז לפי רבה אפשר לומר שסוף תקיעה בלי תחילת תקיעה זה מספיק, וממילא תחילת תקיעה בלא סוף תקיעה יצא על אותו משקל, אותו תקן. גם זה קשה, תאשמה. זה אנחנו מעלים קושה. תקע בראשונה ומשך בשנייה כשתיים, אין בידו אלא אחת. אנחנו הסברנו את זה בהרחבה מוקדם יותר, רק נזכיר, אם אנחנו בסוף התקיעות של מלכיות ותחילת התקיעות של זיכרונות, הסוף מלכיות יש למשל תקיעה תרועה או תקיעה קול, קול שבור בשופר צריך פשוטה לפניה לאחריה, אז בסוף התקיעות של המלכיות אנחנו משמיעים תקיעה, בתחילת הסדרה הבאה של הזיכרונות גם תקיעה תרועה תקיעה. אז אם הוא בסוף המלכיות תקע תקיעה ארוכה משך בשנייה כשתיים, המשנה קובעת שאין בידו אלא אחת. עמי, אם אתה אומר שיוצאים בתחילה בלי סוף וגם סוף בלי, בלי, בלי תחילה, תסלק לי ותרתי שיקבל, איך אומרים, נקודות, שיקבל קרדיט לשתי תקיעות. למה אתה אומר אין בידו אלא אחת? הגמרא עונה, כאן זה שונה, פסוקי תקיעת המיידדי לא פסקינן. להפסיק לקחת, להפסיק תקיעה אחת ארוכה, להפסיק לחתוך אותו לשניים, זה לא אומרים. תשמע, תוקע לתוך הבור, לתוך הדוד או לתוך הפיטס, אם כל שופר שמע יצא, ואם כל הברה, כל הד שמע לא יצא. ומה? למה אתה אומר לא יוצא? ליפוק בתחילת תקיעה מקמי דלערבב קלה, למה שלא יצא בהתחלה? כמו שאמרת מקודם, שתחילה בלי סוף הוא יוצא, אז לפני שנוצר ההד, למה שלא יצא? למה כתוב שאם כל הברה שמע לא יצא? הגמרא עונה, כי כמה רבה, רבה אמר ששמע מקצת תקיע בבור, מצד תקיע על שפת הבור, רב אמר בתוקע ועולה לנפשי. רשי כותב בתוקע ועולה לנפשי, ואין אחיר עמו לצאת בו, אלא תוקע ועולה הוא ולדידי, תחילתה וסופה בהכשר, ובתחילה הוא והשופע בבור, ואמר אני אל אותן עומדים בבור יצאו. ולכן הוא יוצא. אז אם אנחנו נדקדק בלשונו של רבה בראש עמוד, יש בן אדם שהוא תוקע, תוקע בשופר לעצמו, והוא מתחיל בתוך בור, וכתוב למעלה שמע מקצת תקיעה בבור ומקצת תקיעה על שפת הבור יצא, גם במקצת שהיה בבור וגם במקצת שהיה על שפת הבור, הוא שמע כל הזמן כל שופר, ולכן הוא יוצא. שואלת הגמרא, אי אחי, אם על זה דובר, מה למימרא? זה פשוט. מה הוא דתימה? היה מקום לחשוב, זימנין דמפיק רישי והקטי שופר בבור, אנחנו אומרים שהוא תוקע בזמן שהוא עולה מתוך הבור. יכול להיות מצב כזה שהראש של הבן אדם יוצא לאוויר העולם, והשופר נמצא עדיין בתוך הבור, ומערבב קלה, ואז נוצר הבעיה של ההד, כמשמן שלא חוששים מזה. עד כאן שיעורנו להיום.